יום שלישי, פרשת ויחי, ח' בטבת, תשע"ח. המון דברים מרתקים יש לנו היום, רבותיי. אנחנו נשמע למי רב-ארון לייב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה תורם באופן קבוע מדי חודש וחודשו, עד ממש לתקופה האחרונה. זה דבר שהתגלה רק ממש עכשיו בימים האלה. אנחנו נדבר גם על הרבי בעל מקרבורוך בסרט ויסניץ, זכר צדיק לברכה, שהוא דרש לקבל בחלוקה של ערב ליל הסדר, לא 3 מצות, 6 מצות, לא פחות. למה? בשביל מה הוא רצה את השש? ולא כמו כולם שקיבלו 3. אנחנו נדבר גם בעניין מי שקנה מפטיר וקראו לו בטעות לחמישי, על כך ועל עוד דברים מרתקים ומעניינים בדקות הקרובות, רבותיי. רק נזכיר לכם ונספר לכם שהיום הגאון רב שמעון גל השליטה, רב קהילות חניכי הישיבות שיקוני ומנחת יהודו, יענה לטלפונים בענייני הדף היומי בין השעות 3-4 אחרי צהריים. נתחיל בסיפור היומי. פעם ישיבת מיר הייתה במצב קשה, וראש הישיבה שהיה באותו זמן, רב לזר יהודה פינקל זכר צדיק לברכה, הוא ביקש מזה עשיר הלוואה גדולה, והוא התחייב שבהתראה של חודש מראש הוא יסלק את החוב. העשיר נתן לו, סיכמו את התנאים כמדובר. פעם בתחילת שנה העשיר היה צריך כסף בשביל איזו עסקה טובה שהזדמנה לו, ולא היה לו מזומנים, והוא נזכר שאצל ראש ישיבת מיר יש לו כסף, אבל הם סיכמו הרי שהוא צריך להתריע חודש מראש. נו, חשב וחשב, מצא עצה. הוא בא לראש ישיב ואומר לו, אנחנו ממש בערב יום כיפור, עוד יומיים זה יום כיפור, וראיתי שזה יום, שזה זמן טוב לגמור את כל החובות לפני יום כיפור. אז הראש ישיב תמה, הוא אמר לו, כן? לא שמעתי על זה אף פעם, הייתי מעוניין לראות את המקור. אז אותו מלווה היה נבוך, והראש ישיב ממשיך ואומר, מכל מקום, גם אם באמת זה זמן טוב לגמור את החובות, זה העסק שלי, זה לא העסק שלך. אז הוא לא הבין את מה הוא מתכוון. אז רבי זרודה חייך והסביר לו, התורה מצווה מצוות שונות על אנשים שונים. כמה נפלא, אילו כל אחד העם קיים את המצוות שלו. הצרה היא שרוב האנשים שומרים על המצוות של אנשים אחרים, לא על המצוות שלהם. הנה, המשיך ואמר לו רבי אליעזר יהודה, בפרשה מסופר על יוסף, שאחרי יוסף מבקשים ממנו סליחה, והם אומרים לו, אנא סנה לפשע אחיך, כי רעת מלוכה. ומה יוסף עונה להם? אתם חשבתם עליי רעה, והאלוקים חשבה לטובה. וככה הם התפייסו. נתאר לעצמנו, אומר לו ראש הישיבה, נתאר לעצמנו שהיו מחליפים את התפקידים. יוסף היה מזכיר להם שגם לא רע, הם היו משיבים לו שבזכותם הוא נהיה משנה למלך. נו, היה נהיה שם בלגן אחד גדול. וזה מה שאני אמרתי, סיכם לראש הישיבה. למלווה יש את מצוות ההלוואה, וללווה, יש את המצווה להחזיר את ההלוואה במועד. כשכל אחד עסוק במצוות שלו, העולם נפלא. אבל כשהמצב הפוך, זה מסלול של התנגשות, של כעס, טרוניה. הסיפור הנפלא הזה הובא במעיין השבוע. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם, רבותיי, תגלית שסיפר הגאון רב זאב ברלין שליטה, חתנו של מורון הגריל שטיינמן, זכר צדיק לברכה, וראש ישיבת גאון יעקב, על השותפות הסודית של מורון שהיה לו. הוא אומר, זה דבר שלא ידעו וכעת מותר לספר את זה, דבר שהופיע במוסף שבת קודש של יתד נאמן. בישיבת גאון ינקב, מיום הקמתה ועד היום, לא נהנים מתקציבים ממשלתיים, שזה הדבר היה על דעתו של הרב שטיינמן. כשהקימו את הישיבה, אז הרב שטיימן אמר באחד מהשיחות, למה למנורה צריך שמן קטית, ואילו למנחות לא צריך שמן קטית? והוא הסביר, המנורה מרמזת לתורה, מנחות מרמזות על פרנסה. כנגד פרנסה אפשר גם קטית, לא צריך דווקא זך. אבל מנורה, להחזיק את התורה, צריך להיות טהור בלי שום תערובת. וכמה הוא שמח, ראש הישיב מורן הרב שטיימן, שהישיבה תאורה בלי לקחת כסף מהמדינה, וגם הרב שח זצל, שלח לי הרבה פעמים עם שלושה שליחים כסף בנפרד, כדי שאחד לא יודע מהשני. והוא מספר שעד התקופה האחרונה, שהחזיק כספי צדקה, והוא תמך מאוד בישיבה, שהוא שמח שיש ישיבה לתאית אחת שלא נזקקת לכספי המדינה. ומורון הרב שח אמר לי, מספר הרב פרלין, שכל היתר לקחת מהממשלה זה בדיעבד, כי ראשי הישיבות אומרים שהם לא יוכלו להחזיק מעמד. אז זה דבר שלא ידוע וכעת מותר לספר, אומר הגאון רב זאב שליטא, שהוא שלח לי שליח שהוא רוצה שתהיה לו זכות בישיבה, והוא רוצה לתת לי את הלחם בישיבה, והוא מבקש שיקנו לו את הלחם, והוא רוצה לשלם מראש. ועד התקופה האחרונה, כל חודש, הממונה על כל מה על המעשה בישיבה, היה מקנה את הלחם על שם מי שכתוב אצלי בפנקס. אף אחד לא ידע במדובר. וככה זה היה מדי חודש בחודשו, עד לאחרונה ממש. פילי פלאים. ונעבור רבותיי למדור קניין חוך מפרק אובס. אומרת המשנה, אבות פרק ב' משנה ב', וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. אחרי המלחמה, הרבי בעל המקורבוך בסרט ויז'ניץ, הוא התגורר באופן זמני בצ'רנוביץ. ובעיר הזאת, באותו זמן, פעל גדולות ונצורות בענייני הצלה וחיזוק היהדות, אדמו"ר מסקולן, כמו שרק הוא ידע לעשות. רב לזר זוסיה פורטוגל. נו, התקרבו ימי פסח, אז האדמו"ר מסקולן, הוא ארגן אפיית מצות כשרות, וכמובן חילק אותם לכל דירפין. אבל בגלל המחסור והפיקוש הגדול שהיה, אז הוא נאלץ להכריז שכל אחד יקבל רק שלוש מצות. והנה, המקורבוך שולח, היה ידיד שלו כמובן, הוא שולח את הבן שלו, לימים בעל הברכס מוישה, ראש ישיבת סרט ויז'ניץ בחיפה. הוא שולח אותו לקחת מצות. האדמו"ר מסקולן מושיט לו שלוש מצות, בצמצום, כמו שהוא נותן לכולם, אבל לתדמתו, אותו רב מוישה, הבן של המקורבוך, אומר לו, כה ציווה על היבא, אל תזוז מהמקום, עד שיהיו בידיך שש מצות, לא פחות. לכולם הוא נותן שלוש, אבל הוא מבקש שש. זה היה לפלא בעיני האדמו"ר מסקולן. אף פעם הוא לא שמע את המקורבוך מדבר בכזה סגנון, וגם לא היה מספיק, איך הוא ייתן לו ולא ישוב בשביל אחרים. אבל הבן של הרבי מתעקש. הוא אמר לו, הפקודה של אבא חזקה עליי, ואני לא אזוז מפה עד שאני אקבל. טוב, האדמו"ר מסקולן התלבט. הוא חשב שאולי זה בשביל להעלה לסדר השני. טוב, לא בברירה, בלב כבד הוא קיבל את הדרישה ונתן לו. מה קרה הלאה? והיא באה, מגיע לי לסדר. חוזר ובא הבן של המקורבוך לאדמו"ר מסקולן ומחזיר לו שלוש מצות. אבא, אומר הבן של המקורבוך, שלח את השלוש מצות האלה עבורכם. נו, מה התברר? התברר שהמקורבוך בחוכמתו, הוא צפה מראש האדמו"ר מסקולן במצורות נפש שחלק את כל המצות שיש אצלו לזכות הרבים, והוא לא יחשור בכלל על עצמו ולא ידאג לעצמו, יישאר גם לו מצות. וככה באמת היה, הוא חילק את הכל ולא נשאר אצלו כלום. ולכן הוא פעל בתחבולה שישארו אצלו עוד שלוש מצות, כדי שהוא יוכל להביא לו. זה סיפור נפלא שמתקשר למשנה, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים ממהם לשם שמיים. סיפור נפלא שמופיע בספר זכרונה לברכה מתוך ברכס מוישה. ונעבור לדף היום מבעל אוכל. אז בשיעור דף היום מבעל אוכל יש לנו תתם תקנת חז"ל, שהרסטיר קורא שלושה פסוקים בתורה לפני שהוא קורא בנובי. ולמה אומרים קדיש בין קריאת התורה למפטיר? ובאיזה אופן ממשיך העולה השביל לקרוא את ההפטרה ללא קדיש בינתיים. כל זה בשיעור דף היום מבעל אוכל. ונמשיך בדף היום מבעל אוכל. כיצד ינהג מי שקנה מפטיר, ובטעות קראו לו לענות לחמישי. לכתחילה, לא קוראים לעליית מפטיר למי שכבר עלה באחת מעליות הקודמות. ולמה? כדי שלא יברך את ברכות התורה פעמיים, שלא מתוך הכרח. וגם כדי שיתרבו העולים לתורה. ויתקיים בזה ברוב עם הדרת מלך. אולם, אם מסיבה כלשהי אין מי שיכול לעלות למפטיר מלבד אחד מהעולים הראשונים, אם עוד לא אמרו קדיש, אז באמת אף אחד לא יעלה למפטיר. אלא העולה האחרון הוא המפטיר. מיד יקראו את ההפטרה, את הקדיש יאמרו אחרי ההפטרה. אם כבר אמרו קדיש, יעלה אחד למפטיר, וכמו שאמרנו, עדיף שזה לא יהיה מהשבעה קרואים כמובן, ואם אין ברירה, עדיף שזה לא יהיה מי שעלה אחרון לפני קדיש. מי שקנה עלייה מפטיר ובטעות קראו לו לעלות באחד העליות הקודמות, יש אומרים שהוא יכול לעלות כאן יש תעליות, יש אומרים שהוא לא מחויב לעלות לעלייה שקראו, כיווה שהוא מתעתד לעלות למפטיר. אם הבעל כהיר טעה בקריאת פרשת השבוע בשבת באחד משבע עליות, והוא דילג מילה יותר, והעולה כבר ברך את הברכה שאחרי הקריאה, מה עושים? אז הבעל כהיר צריך לחזור ולקרוא את הפסוק שבו הוא החסיר מילה, יחד עם שני פסוקים נוספים. וגם אם הוא כבר התפללו תפילת מוסף, צריך להוציא את הספר ולקרוא בברכה. אם הוא חיסר או הוסיף רק אות, או שהוא טעה בטעמים ובניקוד, אם משמעות העניין לא השתנתה על ידי הטעות, אז הוא באמת לא צריך לחזור. ואם המשמעות של העניין כן השתנתה, הוא צריך לחזור ולקרוא. אם סיימו כבר את הקריאה, אז לא יברכו עוד פעם על הקריאה הזאת. ויש אומרים, יש אומרים שבחיסר או הוסיפות, הוא צריך לחזור ולקרוא בלי ברכה, גם אם המשמעות לא השתנתה. ואם כבר עצומה בית הכנסת, יש שאורה שבכל מקרה אין חובה לשוב ולקרוא. שאלה רבותיי, מדוע לא קוראים בשבת את פסוקי קורבן מוסף? הרי בכל המועדים קוראים במפטיר את הפסוקי קורבנות היום. מה שאין כן בשבת. ולמה? אז יש לנו כמה טעמים. נביא ארבעה. טעם ראשון, שלא קוראים בתורה פחות משלושה פסוקים בעלייה אחת. והפסוקים של מוסף של שבת הם שתי פסוקים. טעם שני, שקוראים במפטיר מעניינו של יום, אז היה גם ההפטרה עם עניינו של יום. ואילו היו קוראים למפטיר את קורבנות השבת, אז כל ההפטרות היו בעניין אחד. טעם שלישי, משום שקורבנות הציבור במועדים נעדו לכפורה, ולכן קוראים אותם במפטיר. והקדש ברוך הוא מחשיב לנו את הקריאה כהקרבתה, ונשלמה פרים שפתנו. אבל קורבנות השבת זה לא נועד לכפרה, אז לכן אין צורך לקרוא את קורבן השבת. טעם רביעי, לגבי כל המועדים נאמר, אלה מועדי השם יקרו הקודש, אשר תקראו אוי סום במועדום. והפשטות של הפסוק בא לומר, שצריך לקרוא בתורה בעניין המועד. אבל שבת, שבת לא נקראת מועד. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. בזוהר הקודש מובאת מימרא של רבי קוספדאי, שהעולה השישי בשבת נקרא צדיק יותר מכל העולים, וניצול מנזקים, ומעריך ימי. לאחר קריאת התורה אומרים קדיש, בקריאה בשחריס אומרים את הקדיש מיד לאחר הקריאה, ונחלקו הפויסקים עם אמירת הקדיש שייכת לבעל כהיר או לאבל ובעל יורצה. יש אומרים שגם בשבתות שקוראים בהם ארבע פרשיות, שקול עם זוכר פור והחודש, חודש אדר, או שבת ראש חודש וכן בימים טובים, אפשר לעלות קטן למפטיר ויש חולקים. מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? בואו נזכר. האם יש איסור שהייה בלחמניות של מלווה מלכה? נקדים ונאמר שאיסור שהייה הוא גם בבישול ובאפייה לצורך מוצאי שבת. דהיינו שהוא משאיר תבשיל על הקיריים או מאפה בתנור סמוך לכניסת השבת, כדי שזה יהיה מוכן בשבילו במוצאי שבת. אפילו שלכאורה אין לחשוש שיעשו מלאכה להאיץ את הבישול או את האפייה, כי היה מוצאי שבת. ולאו אחרי יש מספיק זמן, והבישול והאפייה הסתיימו מעליהם. אבל יש לנו פה חשש אחר, שהמשה ימלך בדעתו אחרי כניסת השבת, והוא ירצה באותו תבשיל או באותו מאפה להשתמש לשבת, ואז יעשה מהלכה להאיץ את הבישול והאפייה. ובדיעבד יש להקל, בלבד שלא ירגיל לעשות כך. דף היום יאהבב לי, איזה מהמוראים אמר לאחיו, השתבשתו? ומהי שבועה התלויה בחברתה? ומי שברח מבית דין, מה עושים לו? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, ילמד היום בדף היום מתלמוד בבלי, שבועס, כ"ח. נעבור למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בהלכות שנלמדות היום, הלכות רכילות כלל ו' סעיפים ג' ד', עוסק החפץ חיים באיסור לחשוד באדם ישראל להחזיק אותו ראשו, להחזיק אותו רשע כל זמן שהדבר לא נודע בבירור. והוא כותב שעל זה נאמר, בצדק תשפוט עמיתך. הדוגמה שהחפץ חיים מביא לזה, נראית לשונה טהורה, כגון שמחזיק בחקירה משר, וסילק אותו השר. ולא נודע לו אם אחד הלשין אליו, או שהשר מצד עצמו הבהירו. וכיועץ בזה. אסור לו, אומר החפץ חיים, לחשוד באחד מישראל. וכיוון שהחפץ חיים נקט בדוגמה הזאת, שכנראה הייתה שכיחה באותם ימים, הוא גם רוצה להראות בבירור איך היצר מטה את הבני אדם בזה. והוא מביא אותם לחשוד בחברים, בזמן שגם מצד ההיגיון אפשר לדון אותם לקו זכות. וככה גם מביא אותם היצרה לעוד איסורים, שנאה, נקימה, נטירה, מלשינות. ותשמעו את הלשון שלו. והצייר בזה שני ציורים קטנים, מה שמצוי באבותינו הרבים. אולי ייתן השם ברחמיו שיועיל מעט, על ידי שנגלה את תרמית היצר. ומזה אומר החפץ חיים, יקיש המשכיל לכל כיוצא בזה. אז הוא מביא שתי דוגמאות, שתי ציורים. ציור אחד הוא מביא בעניין של השר, וכיוצא בזה בנוכרים שמעלילים עליו, שלפעמים אותו יהודי שואל, למה עושים לו ככה ולמה יורדים לחיים? הם רוצים להסיר את האשמה מעצמם, אז הם מגלגלים את זה על יהודים אחר, ואומרים לו, מה אתה רוצה מאיתנו? זה פלוני היהודי ילשין עליך. ואותו יהודי ממהר להאמין להם, והוא לא נעצר לחשוב על האפשרות שהם משקרים, כיוון שהם נוגעים בדבר. זה הציור הראשון. הציור הראשון שהוא מביא החפץ חיים, זה בגוי שהוא קבע עם יהודי מסוים לקנות אצל הסחורה. סיכם איתו על המחיר, הניח אצלו כבר את הכלים כדי שימלא בהם את הסחורה, אבל לאחר מכן, בלי לגלות ליהודי, הוא הולך לסוחרים יהודים נוספים ומבקש מהם הצעת מחיר. הוא לא מספר להם שהוא כבר סגר על עסקה עם פלוני, והם אומרים לא מחיר לפי תומם. ואם המחיר שהם מציעים נמוך יותר, אז הוא מבטל את העסקה עם הראשון והולך לשני. ואז הסוחר המופתע שואל את אותו לקוח גוי, מה קרה? הגוי לא רוצה לגלות שהוא ביקש הצעת מחיר נוספת אחרי שהוא כבר סגר איתו. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר לו, פלוני, המוכר, שפגש אותי, שאלתי למה אתה לא קונה ממני? אצלי השכרה יותר טובה משלך, וגם זה יותר זול. אז לך אני קונה אצלו. ושוב אומר חפץ חיים, הסוחר ממהר לקבל את הדברים כאמת גמורה, בזמן שהוא צריך להחזיק את הגוי כשקרן, ואת הסוחר היהודי לתון לקו זכות, שהוא לא ידע שהגוי כבר גמר את הלקח. איך החפץ חיים מסיים? ומזה יקיש המשכיל לכל כיוצא בזה. גם אנחנו רבותיי נוכל להקיש מהשתי דוגמאות האלה למציאות של החיים שלנו, ולהפנים עד כמה החובה לדון לקו זכות, זה לא רק חובה וגזירת הכתוב, אלא במקרים רבים זה גם פענוח נכון ומדויק יותר שההתרחשויה. ונעבור למדור פניני הפרשה. אז כתוב בברכות שיעקב אמר לבניו על זבולון, מה הוא אמר? זבולון לחוף ימים ישכון. ואומר רש"י על המקום שהיה זבולון עוסק בפרקמטיה, וממציא מזון לשבט יששכר. יש פה סיפור מרתק שהופיע בגיליון איש לרעהו מתוך הספר מנגד שמיים. סיפור מרתק על רב שלמאיר יונגרמן, שסיפר על הרב שמחה בנימין במברגר, שהוא היה ממקימי ומחזיקי מוסדות התורה בזיכרון יעקב, ומייסדי הכולל בגייצן. אחרי מלחמת העולם השנייה, שהישיבה של הרב שניידר הייתה הישיבה היחידה באנגליה שהתרכזו בה הרבה פליטים המלחמה, המצב הכספי של הישיבה היה מאוד קשה. עד כדי כך שיום שישי אחד ניגש הטבח של הישיבה לרב שניידר ואמר לו, הגיעו מים עד נפש, אין מה לבשל לשבת. הרב שניידר בדיוק היה באמצע שיעור בחובץ אל חובץ באיזה שער? שער הביטחון. שיעור שהוא מסר לבחורים בישיבה. הוא ענה לטבח שיחכה עד אחרי השיעור ונחשוב, נתקס ביחד היצע מה לעשות. והנה, לפני שהשיעור מסתיים, מגיע הדבר, הוא מוסר מעטפה גדולה. הם פתחו את המעטפה, כולם נדמו לראות מלאה בכסף מזומן, שבזמנו זה היה סכום עצום. הייתה מצורפת למעטפה בעילום שם, איזה מכתב שהיה כתוב שהשולח הוא יהודי, שמשתוקק כל ימיו, לקיים את מה שדרשו חז"ל בכל מעודיך, בכל ממונך. ולכן הוא מכר את כל רכושו, חוץ ממזון לשבועיים שהשאיר לעצמו ולמשפחה, ואת כל הכסף הוא שולח לישיבה להחזקת לומדי תורה. הוא הוסיף וכתב בפתק שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא זכה לפחות פעם אחת בחיים לטעום מהטעם של קיום המצווה בכל מעודך. אחרי כמה שבועות התברר באקראי, שאותו מעטפה עם הכסף והפתקה נשלחה ממי? מהרב שמחה בן יומין במברגר, זכר צדיק לברכה. ונעבור רבותיי למדור המוסר היומי. אז אנחנו לומדים את המוסר היומי, חומת הדת פרק י"א. אומר החפץ חיים, הוא מביא את הפסוק, הבן יכיר לאפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. על כן, אמו מאי לו, רחם הרחמנו, נאום השם. שואל החפץ חיים, אם ילד צעשוי, מה זה אם? והנה אומר החפץ חיים, תיבת אם, אין לה ביור. ונסביר קצת בדרך דמיון, אומר החפץ חיים. רב אחד מגדולי ישראל, היה לו תלמיד טוב, למד איתו כמה שנים, עד שהוא נהיה למופלג בתורה. אחר כך הוא נסע ממנו, למד עוד כמה שנים, עד שנעשה בקי בכל השעס כאחד הקדולים. נו, אחרי כמה שנים הם נפגשו בדרך, אז הרב שמח מאוד, נפגשו באיזה אכסניה. אז הרב מבקש מבעל האכסניה, שיביא לכבוד האברך, האורח, יין טוב, שער מיני מגדים. שאל אותו בעל הבית, זה הדרך שצעיר מכבד את הזקן, ולא להיפך שהזקן מכבד את הצעיר. עונה לו הרב, זה הצעיר, הוא התלמיד שלי. כל היסוד לימוד שיש לו, כל הגדלות בתורה שלו, זה ממני, אני עשיתי אותו כזה. ולכן יש לי שמחה גדולה, ואני אזכור אותו כל החיים שלי. אומר חפץ חיים, והנה כן הדבר בענייננו. כשאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא הרב שלו, שמסייע לו להבין את התורה. ולכן אנחנו אומרים, ברכת התורה, המלמד תורה לעמו ישראל. ויותר מזה, שהדיבורים שאדם מדבר בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם כן אותם דיבורים למעלה. וזהו, זהו שאומר הפסוק, הבן יכיר לאפרים. אבל מתי? אם ילד שעשועים, דהיינו שהוא בן תורה, שהתורה נקראת שעשועים. ושמה תשאל ושמה חפץ חיים, הרי כל המצוות חייבות בעיני השם. למה רק בן תורה? וזה ממשיך הפסוק. כי מדי דברי בו, מאז שאדם למד את תורת השם, והיינו כביכול, ואז כביכול שהקדוש ברוך הוא גם למד את אותו מאמר, אז לכן נהיה חביב אצלי מאוד, כי הוא התלמיד שלי. על כן זכור הזכרנו עוד. על כן מאמו מאי לו רחם הרחמנו נאום השם. והיינו, וסיים החפץ חיים ואומר, שיזכרנו וירחמנו לנצח בכל הדברים שיצטרך. עד כאן הדברים הנפלאים של החפץ חיים בספר חומת הדת. ונעבור רבותיי למדור פרשת השבוע. סיפור מרתק שמופיע בספר מתוק האור על הגדה של פסח. זבולון לחוף ימים משכון. הברון רוטשילד הראשון היה יהודי חרדי שהתגורר בגרמניה בפרנקפורט. הוא גדל שם, והיה לו בית גדול, מרווח, והמערך גדולי תורה בבית. ובסוף כל פעם, סוף האירוח, הוא עשה להם סיור בבית, והוא מבקש שיגידו לו מה מאוד צריך לתקן, אם יש פה איזה משהו לא על פי ההלכה. היה משהו מעניין שהזדמנות אחת, התארח אצלו אחד מגדולי ישראל, ובסוף הסיור הוא שאל אותו, נו, יש איזה הרע, אמר לו, הכל פה נגד התורה. הוא נבהל, שואל אותו, מה, איך זה יכול להיות, מה קרה? הסביר לו הרב, כתוב בתורה, וישמן ישורון ויבט. אצלך לא רואים את זה. כתוב, אצלך רואים את הוישמן ישורון, אבל לא רואים, לא רואים את הוויבט. ככה אמר בחיוך אותו גדול מישראל, לברון רוצ'י. להושיב לי עם נדיבים, במעלתם הגדולה של מחזיקי התורה, אז חז"ל אמרו, מופיע במדרש, זבולון לחוף יום עם משכון, שמה? שהוא יהיה תגר ויורד בספינה, מביא סחורה, ונותן לתוך פיו של יששכר שעוסק בתורה. לכן משה רבנו אמר, סמך זבולון בצאתך, יששכר באוהליך. ולכן אמר שלמה בחוכמתו בקהלת, כי בצל החוכמה, בצל הכסף. ובפסוק הזה אנחנו לומדים שהמקום המוצלח ביותר להשקיע בו, זה להיות מחזיק תורה, של תלמיד חכם שיושב והוגה בתורה. ועל ידי זה, על ידי זה הוא יזכה לבצל החוכמה, בצל הכסף. אז יש ברוך הוא ילמד אותו את כל התורה של הישכר שלו. הוא עובד, הוא לא לומד, מאיפה יהיה לו תורה? אז הקדוש ברוך הוא ילמד אותו. יש פה סיפור נפלא מאיזה נדיב, שהוא תרם להחזקת של התורה בסלובודקה. בתור הוקרה הזמינו אותו לארוחת צהריים של יגיד, אחרי השיעור של רב חזקאל אברנסקי. נו, אותו נדיב אמר, אם הוא כבר מגיע, הוא יקדים וישמע את השיעור. הוא מגיע, רב חזקאל פותח דברי הגמרא, וכי עד השם הטובה עליו, הרב אברנסקי מסביר את השישוינים, את האחרוינים, מה זה מביא את הרמב״ם, שהדעה שלו בסוגיה שונה, הוא מקשה על הרמב״ם, שהרמב״ם סותר את עצמו, וכולי וכולי, שיעור של הרב אברנסקי. הבחורים מתענגים על כל מילה, והגביר, אוי מסכן, הוא כמובן לא מונח בסוגיה, הוא לא ידע, והוא לא מבין מה רוצים מהרמב״ם, היה יהודי טוב, למה הרב אומר שהרמב״ם סותר את עצמו? הוא מרגיש כבר שהוא נחנק, הוא שאל את הבחור לידו, תגיד לי, מתי הרב מסיים? הבחור מסמן לו, עוד הרבה זמן. טוב, התמתח, פתח את החפתים, קיפל שרבולים, איכשהו הצליח להעביר את הזמן, ואז הוא התכונן, התרומם במקומו בשמחה, התכונן לארוחת צהריים שתארך ביחד עם הגאון רב חזקאל אברנסקי. נו, מה אתם אומרים? מה מבטיחים לתומך תורה שכזה? שבעולם הבא יושב ליד הגאון רב חזקאל אברנסקי? מה הוא יעשה שם? הרי שם הרב אברנסקי אף פעם לא יזייד בשיעור. איזה גנט דין יהיה לו? על כורכך, מה צריך לומר? בצל החוכמה, בצל הכסף. הכוונה שהקדוש ברוך הוא ילמד את אותו זבולון, את אותו מחזיק תורה. הוא ילמד את כל התורה של יששכר. ואז התלמיד, את כל התורה של יששכר, את כל התורה שאותו הוא החזיק בימי חייו, את אותו תלמיד חכם שהחזיק אותו, את כל התורה שהוא למד, הקדוש ברוך הוא ילמד אותו. והוא מסיים במעשה שהיה עם רבי חיים מוולוז'ין, שאחד מתומכי הישיבה נפטר, ולפני שהוא נפטר, הוא ביקש מרב חיים שילמד משניות לעילוי נשמתו. נו, רב חיים כמובן קיים את ההבטחה שלמד בה ולמד משניות, אבל איך רב חיים מוולוז'ין לומד משניות? עם כל העומק, עם כל העומק שיש בהם, פלפולים, קושיות, תירוצים. עד שהגיע לאיזה משנה שהוא נתקל בקושייה, הוא לא מצא תירוץ, חשב, לא עלו תירוץ. נרדם. בלילה מגיע לעבודתו זבולון, והוא בא והסביר לו את המשנה המוקשת, תירץ לו על הקושייה. כשהתעורר רב חיים, אמר, שמח על המציאה, שקיבל את ההסבר על המשנה, והוא אמר למקורב שלו, ידעתי שלמדים לזבולון את התורה, אבל לא ידעתי שכל כך מהר מלמדים אותה. זה בעניין, זבולון לחוף ימי משכון. ונסיים רבותיי במדור התחזקות יומית. סיפר המשגיח הגאון רב אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה. סמוך לפטירה של הדוד שלו, רב גדליה, הרופאים לא רצו לעשות לו זריקה, כי הם אמרו שזה לא יועיל להמשיך את החיים שלו, אלא רק לארבע רגעים. רב גדליה שמע את זה, הוא אמר, יעשו, ארבע רגעים. אם אדם משתמש באותם ארבע רגעים כראוי, זה חיים ארוכים מאוד. אבל אם לא משתמשו בחיים כראוי, אז אפילו הרבה הרבה שנים, זה קצר לקצר מאוד, וחיים קצרים, והם לא שווים שום דבר. זה מופיע בבית כלם. משתדל רבותיי להתחזק בניצול הזמן לעבודת השם, שכל רגע נוסף שאנחנו זוכים לנצל אותו כראוי, אנחנו זוכים בו ברווח עצום מאוד. ועד כאן להיום רבותיי, הפותח בכל יום, אני זעמים של דירשו. ולהזכירכם, אפשר לקבל את זה גם במייל, את כל החומר הכתוב, דירשו שטרודל דירשו נקודה סיון נקודה אייל. ושוב ניפגש מחר, בעזרת השם, עם דברים מעניינים נוספים.